הפרשה שלנו מדברת על ברכת הכהנים. שומעים אותי? כן? ברכה שהכהנים מברכים בבית הכנסת את המתפללים. הברכה הזאת גם כשאבא חוזר מבית הכנסת ומברך את הילדים שלו לפני הקידוש. וברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זו ברכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לכהנים שהם יברכו אותנו. וכולנו רוצים ברכה. מה זה ברכה? ברכה זה שיהיה לך טוב עם מה שיש לך. לא רק שיהיה לך. אדם יכול להיות שיהיה לו כסף, אבל אין לו ברכה. לא הולך לו, לא נשרף לו, מתבזבז לו, לא מצליח ליהנות מזה. אז ברכה זה שיהיה לי טוב, שיהיה לי עמוק, שיהיה לי שמח עם מה שיש לי. ושזה ישמר, וזה לא ילך לאיבוד, וזה לא יתקלקל, ואני אוכל באמת ליהנות מזה. רבי נתן אומר, ליקוטי הלכות, שכל השפע וכל הברכה שיש בעולם, שנמצא בתוך ברכת הכהנים, זה כבר נמצא אצלנו. ואנחנו יכולים לבנות כלים כדי לקבל את הדבר הזה. והדבר שצריך לעשות, זה נורא פשוט, הכי פשוט בעולם, אין יותר פשוט מזה. התורה אומרת שאם בן אדם חושב שצריך להתאמץ או להגיע רחוק בשביל לקבל את הטוב, התורה אומרת לא. לא רחוקה ממך, זה לא רחוק, זה לא מעבר לים. הדברים הם פשוטים. מה כן צריך? אומרת התורה, בפיך ובלבבך לעשותו. צריך שני דברים בסיסיים שיש לכל אחד, רק צריך להפעיל אותם. אחד זה פה, השני זה לב. טוב, פה זה לא בעיה להפעיל, נכון? רק כאילו פותחים אותו, מדברים. אבל לב, זה יותר מסובך. אז רבי נחמן פתר גם את זה. הוא אמר, אם הפה יבוא הלב. הפה יפתח את הלב. אל תחכה שיפתח הלב כדי לדבר. לא, אני לא מדבר, זה לא בא לי מהלב. לא, לא, אתה תדבר, אז כבר יגיע ללב גם. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן למד ד' כי לכאורה קשה, קשה הכוונה קשה להבין, למה אנו צריכים לתפילה? למה צריך תפילה? והשם יתברך יודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו חושבים, בשביל מה צריך להתפלל? המחשבה שהתפילה היא כדי לספר לו שידע היא לא הגיונית, הוא יודע הכל ממילא, אז בשביל מה צריך תפילה? מה זה העניין הזה? בסדר, הוא המציא את זה, אבל למה הוא המציא את זה? אבל מחמת שהדיבור הוא כלי השפע, שבהם מקבלין השפע, כמו שכתוב, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. היינו, לפי הדיבור כן השפע. אם הדיבור, היינו, הכלי שפע הוא בשלמות ובמלואה, אזי יכולים לקבל בהם רוב שפע. אז בעצם, כל אחד, כל מה שהוא רוצה, וכל מה שהוא צריך, וכל מה שהוא מאחל לעצמו, זה בדרך אליו. זה אפילו הרבה פעמים לא בדרך אליו, זה פה. אבל מה זה עוזר שזה פה, אם אני לא יכול לקבל את זה? זה כמו שאתם יודעים, כל הסיפורים העצובים האלה, שהורים אומרים לילדים שלהם בערוב ימיהם, תמיד אהבתי אותך. תמיד אהבתי אותך. אז למה לא אמרת לי את זה אף פעם? וסיפורים עצובים באותה מידה זה גם בני זוג. למה אתה לא מדבר? לא, אני לא יודע, זה לא בא מהלב. זה, תדבר, תגיד מה שיש לך להגיד. תגלה את מה שקיים. זה קיים, תדבר על זה. זה חשוב לדבר על זה. ופה רבי נחמן אומר, לא רק שזה חשוב לדבר על זה כדי לגלות את זה. זה חשוב לדבר על זה כי מכאן מגיע השפע. הכלי שלך לקבל את כל הטובה שלך זה על ידי הדיבור. ועכשיו אנחנו רואים כאן בתוך ברכת כהנים סדר מאוד ברור, ממש ממש מסודר של שלושה סוגים של דיבורים, וסדר מסוים באיזה צורה צריך לדבר אותם, וממש תוכנית עבודה איך בונים את הדבר הזה, כדי שאנחנו נוכל לקבל את כל מה שאנחנו רוצים, את כל הטובות. יברכך השם וישמרך זה ברכה אחת, אחר כך יאר השם פניו אליך זה שנייה, שלישית, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות נשיאת כפיים, יברכך השם וישמרך, זו הברכה הבאה על ידי דיבור בתורת הצדיק. בוא נקרא מה הוא כותב כאן. כי ברכה ראשונה, יברכך השם וישמרך, כנגד נקודת הצדיק. לקבל ברכה, לקבל שמירה, שמירה מכל רע, מכל רע מבחוץ, מכל רע מבפנים. זה נקודת הצדיק, שהוא מקור הברכה. שתחילה צריכים לקבל ממנו. נעשה את זה עכשיו בתור ראשי פרקים, אחר כך נראה מה זה תכלס, מה זה אומר תכלס. הדבר הראשון, קבלת הברכה, מקור הברכה, וגם שמירה על הבן אדם שלא יאבד את הטוב, לא יפגע בו שום דבר רע. זה נקרא נקודת הצדיק. נקודת הצדיק זה לדבר ולהתחבר בדיבור שלי לדברים שאומרים הצדיקים. הדבר השני, אומר רבי נתן, יאר השם פניו אליך, זה ברכה על ידי שיחת חברים. לדבר עם חבר בצורה כנה ואמיתית, בלי משחקים, בלי עמדות פנים, בלי מידות רעות, בלי רווחים. לדבר בכנות ובתמימות, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות, מתוך כבוד ואהבה לשני. פשוט לדבר. בלי פתרונות, בלי אשמים, בלי דעות, בלי השתלטנות. לדבר, פשוט. כמובן מיותר לדבר, מיותר לומר שהפרטנר הראשון לדבר הזה זה הבן זוג שלי. זה הדבר השני, אומר רבי נתן, יאר השם פניו אליך, זה בחינת נקודה שנייה, שיש בכל אחד מישראל מה שאין בחברו. ישא השם פניו אליך, היא הברכה השלישית, הבא על ידי דיבור, גם דיבור, כנה, מהלב, בשפה שלי, עם הקדוש ברוך הוא, עם מי שברא אותי, התבודדות. אומר רבי נתן, ישא השם פניו אליך, זה בחינת נקודה השלישית. שישא השם הנקודה טובה, שהוא בחינת פניו יתברך אליך. טוב, עשינו עכשיו, זה היה תקציר הסיפור. עכשיו בוא נראה איך זה עובד. אומר רבי נתן ככה, על פי התורה, הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, מבוסס על תורה למד דלת, בליקוטי מוהר"ן. אז אומר רבי נתן, שם מסבירים, שם מבארים, שצריכים לדבר בינו לבין קונו, לפרש שיחתו לפניו יתברך, לעורר ליבו לעבודתו יתברך, וכן צריכים לדבר עם חברו ביראת שמיים, וכן צריכים לדבר עם הצדיק בעצמו, הכל כדי לקבל אור הנקודה הקדושה, לקשרו אל הלב, כדי לבטל חרפת לב, אורלת לב, שהם כל אהבות רעות, אהבות הנפולות. כי שם, אצל הנקודה שרואה אהבה הקדושה. על ידי האהבה הקדושה נתבטלים כל החרפות לב, כי על כל פשעים תכסה האהבה. מובן, נכון? מה יותר פשוט מזה? אז מה כתוב כאן? למה אנחנו מסתבכים? למה אנחנו חוטאים? למה אנחנו נמשכים לדברים שמזיקים לנו? שזה נקרא פה בשפה של רבי נחמן אהבות רעות. למה אני אוהב את מה שרע לי? אני יודע שזה רע לי, אני יודע שזה לא טוב לי, האוכל הזה, השתייה הזאת, הסם הזה, הסרט הזה, הבילוי הזה, הסגנון הזה, הבן זוג הזה, ההנאה הזאת, אני יודע שזה רע לי, אבל אני בכל אופן שם. למה? למה? אז רבי נחמן מסביר שם בתורה למדלד שאדם נופל לאהבות רעות ומסתבך עם אהבה רעה בגלל סיבה מאוד פשוטה, שהוא לא מצליח למצוא אהבה טובה. הוא לא מצליח למצוא את מה שהוא מחפש במקום הנכון, אז הוא מסתבך והולך לתחליפים. בן אדם שיש לו משהו טוב, הוא לא ילך למשהו רע. בן אדם שרגיל לאכול במקום טוב, שיש שם אוכל בריא וטוב וטעים וכשר ונעים ואווירה טובה ומגישים לו את זה יפה וזה לא יקר, אין שום סיכוי שהוא ילך לקנות משהו לאכול במקום שזה יותר יקר, יותר מגעיל, לא כשר, לא טעים, מתעצבנים עליו כשמגישים לו את זה. אין, זה לא יקרה. אז למה הוא הולך למקום השני? כי הוא לא יודע איפה המקום הראשון. אז הוא אומר, טוב, פחות משהו, אתה יודע, בסדר, זה מה יש, מה אני אעשה? אז זה נקרא אהבות רעות. והאהבות רעות, אומר רבי נחמן, הן באות על ידי שאדם יש לו חרפת לב. מה זה חרפת לב? חרפת לב זה הרגשה קשה של רקנות, אפסות, חוסר ערך, חוסר מילוי, ביזיון, בושה, פדיחה בלעז. לא טוב לי, לא טוב לי עם עצמי, לא טוב לי, רק לי, מר לי, לא בא לי על עצמי. אני מרגיש כלום, מרגיש אפס, מרגיש אוויר, מרגיש חלול, מרגיש מטושטש. יותר נכון לומר, אני לא מרגיש כלום. אני לא מרגיש את עצמי, אני מרגיש חמוץ. זה מה שאני מרגיש, חמוץ, חמיצות בלב. זה נקרא חרפת לב. וכשיש לאדם חרפת לב, אז בן אדם לא רוצה חמוץ, הוא רוצה מתוק, הוא רוצה מלוח, הוא רוצה חריף, הוא רוצה שיהיה לו טעים. חמוץ זה לא טעים. לא מדבר על תבלינים חמוצים, אני מדבר חמוץ, חמוץ לי, מגיל. כמו שאדם אוכל משהו מקולקל. אז מה הוא עכשיו הולך לשים משהו בפה שיהיה לו טעם אחר? אני רוצה טעם אחר. אז זה מה שקורה כשאדם יש לו חרפת לב, הוא נופל לאהבות רעות. במילים אחרות, כשבן אדם מרגיש ריק וחסר ערך וחסר משמעות, מרגיש שהוא לא שווה ולא טוב לו עם עצמו, הוא צריך למלא את עצמו באיזה משהו, אז מיד הוא נחשף לגלריה זמינה של ים של שטויות, במילים עדינות, שטויות, אבל בעצם זה אהבות רעות, זה חומרי טעם וריח שמרעילים לו את הנשמה, ובאותו רגע הוא נהנה מזה, אבל אחר כך הוא מרגיש כאילו עוד יותר גרוע ממה שהיה. זה התכונה של כל האהבות רעות. זה נותן לך סיפוק מיידי ורגעי, ואחר כך אתה מרגיש עוד יותר חרפת לב. אז אתה צריך את זה עוד יותר כדי להרגיש פחות גרוע, אבל אז אתה תרגיש יותר גרוע, אז אתה צריך את זה יותר. לזה קוראים התמכרות. אז מה הפתרון? הפתרון, אומר רבי נחמן, הוא מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד מעניין. הפתרון נקרא למצוא את הנקודה. למצוא את הנקודה פירושו שאני נמצא בתוך העולם הזה בסוג של משחק. שאני צריך כל הזמן להיות עם סקאנר, עם סורק, שבודק. בודק שני דברים. בודק את עצמי, את הלב שלי, בודק את המציאות, מחפש את הלינק. איפה משהו שנוגע אליי? איפה אני נמצא עכשיו? וזה כל שנייה משתנה. אהבות רעות זה לא משתנה. זה תמיד אותה נפילה, זה תמיד אותו גועל, זה תמיד אותו חמיצות, זה תמיד אותו מחיר בכסף, בגוף, בנפש. שמה זה לא משתנה. אנחנו מכירים את הדבר המגעיל הזה. כמו שבן אדם הוא נורא רעב. מה זה נורא רעב? יותר נכון לומר, בא לו לאכול, בא לו לסתום את החמיצות של עצמו, ואז הוא עובר ליד איזה מאפייה, ומריח שעכשיו יצאו מהתנור, בורקסים, סוף הדרך, הוא מריח את זה, טובים כאלה, פריחים כאלה, טובים, לא יודע, מה שאתם אוהבים, עם תרד, עם גבינה, עם פטריות, לא משנה מה, טובים, חמים כאלה, והוא יודע מה יקרה אחרי שהוא ירד על איזה חתכת כמות, אבל יש לזה ריח כזה טוב, יש לזה כזה, הוא כבר מרגיש את ה... תשמע, זה 90% מרגרינה, זה הכל מסרטן, זה לא נותן כלום לשום דבר. כן, אבל זה כיף. באותו רגע, זה אחרי דקה כבר נגמר הכיף. שיעור מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת מזל. תהיה נשמתה צורה בצורה החיים. איך? לרפואת אופיר בן דליה. עזרת השם, כל חולי ישראל. איפה היינו? בלבלתם אותי עכשיו. שיעים אחוז מרגרינה. כן, אז תדעו לכם שכל האהבות רעות זה 90% מרגרינה, וזה הכל מסרטן. לא רק בורקס, קחו את זה בתור כלל. אבל זה כיף. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה כזה... ואחרי 10 דקות זה כאילו, איך זה מגיל את עצמי, שונא את עצמי, ולא בא לי, אבל... טוב, אבל היה רגע שזה היה נעים. אז רבי נחמן אומר, הפתרון לזה, זה מוכר, הפתרון לזה הוא משהו מאוד יצירתי. הפתרון לזה זה לשאול את עצמי כל הזמן, איפה אני? איפה הלב שלי? מה קורה איתי עכשיו בתוך המציאות? איפה זה פוגש אותי? הכל בסדר? איפה זה פוגש אותי? וכל רגע וכל שנייה קורה משהו אחר. זה לא כל כך משנה מה קורה מבחוץ. זה משנה מה קורה מבפנים. יכול להיות שכולם שמחים ואני פתאום עצוב. קרה לכם פעם כזה דבר? איזה דיכאון. כולם שמחים, יש סיבה למסיבה או שאין סיבה למסיבה, וכולם נורא שמחים ואני, מה זה, לא בא לי לחיות, בא לי למות. אז מה אני צריך לעשות? להודות שזאת הנקודה שבה אני נמצא. ולמצוא את הלינק משם להתחבר, לא לברוח מזה. ואם הפוך, כולם מדוכאים, כולם עצובים, ואני דווקא שמח. רבי נתן כותב במכתב לבן שלו, שהייתה איזו מגפה לא עלינו, שאנשים ממש היו מתים בית אחרי בית, ורבי נתן אומר שהוא גם היה בדיכאון ובפחד גדול מהמצב הזה, אבל הוא עשה עבודה גדולה עם עצמו, והוא הצליח להגיע לנקודה שהוא כל כך מוצא את המקום של השמחה, שהוא פשוט יכול ללכת לרקוד ברחובות. אבל הוא אמר שאם הוא יעשה את זה, אז יארגו אותו. כי הוא משוגע, מה אתה משוגע? אתה לא נורמלי. אז מה עושה בן אדם שכולם עצובים והוא שמח, כולם שמחים והוא עצוב? צריך להתנהג בצורה מסוימת, אבל הוא לא מרגיש ככה כרגע. מה הוא יעשה? אז מה שרבי נחמן אומר, תקשר את לבך לנקודה שייכת ללבך בעת הזאת. תלמד לזהות מה עובר עליך בלי לפתור את זה. בלי לפתור את זה. בלי לסנוע את זה, בלי להתנגד לזה, בלי ללחם בזה, בלי לפתור את זה. רק לזהות את זה. לזהות את זה. בא מישהו לבן זוג שלו ואומר לו, איך אני אוהב אותך? ועכשיו הוא באותו רגע באיזה סרט שהוא מפחד מאיזה משהו. אז מה? אז איפה אני? אני מפחד. אני לא יכול להחזיר לך אהבה. אני עכשיו מפחד. זה לא משנה אפילו למה. אפילו שזה לא קשור לכלום שקרה עכשיו. זאת החוויה שלי. אני מפחד. יש לי פחד עכשיו. לא, אבל אמרתי לך שאני אוהב אותך. זה מסביר, זה מזמין. גם אני. אז מה קורה כשבן אדם אומר גם אני והוא משקר? אז הלב שלו נחמץ עוד יותר. הוא הולך לבורקס יותר מהר. וגם השני ששמע את זה הולך לבורקס משלו. למה? כי השקר מחמיץ את הלב. אז מה צריך לעשות? צריך להגיד, אני בנקודה הזאת. זה כאן אני נמצא. אני לא עושה מזה דעה ואידיאולוגיה, אני לא אומר שצריך לחיות כל הזמן בפחד או בעצבות, אבל זה לא דעה. זה המקום שהלב שלי נמצא כרגע. למה? אני לא יודע למה. לפני חצי שעה ביקרתי את אחי, זה סיפור שאני מספר לכם. ביקרתי את אחי, וישבנו שם באיזה מקום, והתאורה הייתה עמומה. זה הכניסתי למצב רוח. מה, אני דפוק? לא, לא יודע מה, אני מבין בנפש. כאילו ככה הנפש שלי הגיבה, לא יודע מה זה הזכיר לה, לא יודע. זה עשה לי לא טוב. מה, אתה ילד קטן? לא יודע, לא יודע, זה מה שקרה. זה מה שקרה. אז מה אני צריך לעשות? פשוט להגיד, כן, אוקיי, בוא נראה לאן זה לוקח אותי, בוא נראה איפה זה פוגש אותי. ומה יקרה אז? אומר רבי נחמן, מה שיקרה אז, שאתה תמצא את הנקודה, אתה תגלה את האהבה האמיתית. איזה פלא זה. מה הקשר? מה הקשר? אז אני אגיד לכם מה הקשר. כי אם ילד, למשל, חוזר הביתה, והוא חזר מהיום שלו, והרגעים הכי קשים של ילד ושל בוגר, זה הכניסה והיציאה מהבית. כי היציאה מהבית זה בעצם סוג של משבר. לנפש. הנה, עכשיו יוצאים לעולם, יוצאים מהמקום המוגן. וחזרה הביתה זה לכאורה אמור להיות. הנה, חזרנו מכל השערות, והנה, הגענו הביתה, ואני מצפה לקבל הגנה. זה נקודה של משבר. הבעל חוזר הביתה, אשתו באה עם העניינים שלה, זה נקודה של משבר. בנקודה הזאת, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, כל הפעמים, מה שבן אדם שנכנס הביתה או יוצא מהבית רוצה, הוא רוצה שיקבלו את הנקודה שלו. והנקודה שלו בדרך כלל זה פחד. כי הנה השתנה משהו. נשמח אם תחבו את הפלאפונים, זה ממש יהיה דבר טוב. השתנה משהו, אני יוצא לעולם. אני חוזר הביתה. מה אני רוצה? אני רוצה שינחמו אותי. אני רוצה שיעודדו אותי לקראת היציאה או לקראת החזרה. עד כמה שזה נשמע כאילו מה, זה משבר? כן, זה משבר. בקטן, זה משבר. אתם רוצים לראות איך זה משבר? תראו איך ילד עוזב את הבית פעם ראשונה והוא הולך לגן. איזה משבר זה? הילד נשאר בגן, אמא הלכה הביתה, הוא חושב שהוא הולך למות. זה משבר. לא, אנחנו כבר אנשים מבוגרים, אז האמת שלא. האמת שאנחנו במשבר כל הזמן. אנחנו פשוט למדנו להגיד, אין בעיה, לא, אני לא מפחד מחושך, אני קטן עליי, אין בעיה, אני נכנס הביתה, יוצא, אני נכנס, יוצא, אני הולך, אני מת, אני חי, אני שומע שהעולם נהרס, היה פיגוע, עזוב, הכל קטן עליי. כלום לא עובר עליי, לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מכלום, הכל בסדר, אחלה, מה אחלה, מה בסדר. וגם כשלא קורה כלום, אני במשבר. כי בתוכי קורה כל הזמן דברים. אז אם אני מוצא מישהו שרק מסכים להגיד לי, בעלי היקר, אתה מפחד? כן. הוא אפילו לא שואל אותי למה. הוא רק אומר לי, טוב, טוב. אני איתך. אני איתך. זה בסדר, מותר לך. ואז מה יקרה? אז תגיע אהבה. כי הנה, זה אהבה. מה זה אהבה? אני פה בשבילך. אני לא בא לפתור, אני לא בא להיות חכם, לא בא להיות מעליך, לא בא להיות מתחתיך, לא בא לשלוט עליך, לא בא לרצות אותך. אני איתך, אני פה בשבילך. וזו הרגשה הכי נעימה שכל אחד רוצה להרגיש בחיים שלו. אני פה בשבילך. אז רבי נחמן אומר, סוד, סוד עצום. אתה תמצא את הנקודה, תקשר את הלב שלך אליה, ותגיד לעצמך, אני שם. זה מה שקורה לי, ותכף נראה מה עושים עם זה. אתה תמצא את האהבה, תמצא את האהבה לעצמך. אתה תמצא את ההכלה לעצמך, כי רוב הזמן, אני אומר רוב כדי לעדן את זה, כל הזמן, אנחנו במודע או שלא במודע, מלכים את עצמנו ומאשימים את עצמנו, למה אנחנו לא בסדר? לפי קריטריון כזה או אחר של האנשים המאושרים, או הצדיקים, או החכמים, או המוצלחים, או הנבונים, או ההורים שלי, או המורים שלי, או אני לא יודע מי. אני קם בבוקר, דבר ראשון שאני נזכר, זה שאני לא בסדר. אחר כך אני צריך לחשוב למה, אני כבר אמצא. קמתי מאוחר מדי, איזה דפוק אתה. לא, קמתי מוקדם מדי, מה אתה קם כזה מוקדם? טוב, אז, מה, אז לא משנה מה, זה לא משנה מה. אני לא בסדר, למה? כי יש איזה עולם שאני צריך כל הזמן להיות לפי הכללים שלו. כן, אבל מה קורה לי? את מי זה מעניין מה קורה לך? את מי זה מעניין שקמת בבוקר ולא בא לך לחיות? את מי זה מעניין? קום כבר. אז מה, אם אני אהיה רגיש לעצמי ואני אתן איזה מקום, זה משנה את העובדה שאני צריך לקום ולעשות את שלי? אז התשובה היא, כן. אם אני אהיה רגיש לעצמי, ואני כמו שמתייחסים לילד, בהבנה ובהכלה, ואחר כך הוא יסכים יותר לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אז גם אני ככה עם עצמי. גם אני רוצה להסתכל על עצמי ככה. אני רוצה לקום בבוקר ולהרגיש, אם זה מה שאני מרגיש, שלא בא לי לחיות, או לא בא לי לקום, או לא בא לי להתפלל, או לא בא לי כלום. או לא בא לי ללכת לעבודה, או לא בא לי לחייך לאשתי, או סתם אני פשוט שונא את כולם, וכולם שונאים אותי על הבוקר, לפני שבכלל קמתי מהמיטה. כפי שמקובל. אז מה אני אמור לעשות? אז מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אנחנו אומרים לעצמנו במהירות גבוהה, תסתום את הפה. ותפסיק לבלבל את המוח, תלבש את החיוך ותתחיל את היום שלך. ותגיד לאשתך בוקר טוב, תגיד לילדים שלך איזה חמודים, ותגיד לבוס שלך בוקר טוב. ואז אתה פשוט תמות יום אחרי יום במצב יותר קשה מהיום הקודם. אתה תסנא את עצמך עד עמקי נשמתך וגם את כל העולם ואפילו לא תדע את זה. ובסוף אתה תהיה כזה מוצלח שאתה פשוט לא תרגיש את זה. ואז אתה תהיה חולה מאוד. אז כי זה לא עוזר, זה... סליחה? לא. לא, כי אנחנו אנשים מאוד קדושים, ובגלל שאנחנו כל כך קדושים, אז זה מתפרץ, מתפרץ.
כמו המעשה של חכם ואיתם, הוא חי את השקר, זה לא קרה לו.
יש לנו עוד חצי שעה שאלות, בסדר? אבל התשובה היא לא. התשובה היא לא בגלל שאנחנו אנשים מאוד קדושים, אנחנו לא סובלים שקר. אז אם אנחנו מצליחים לשקר לזמן מה, אז בסוף זה מתפרץ, ואנחנו פשוט חס ושלום נהיים חולים, או שאנחנו פשוט... אני לא יודעת מה קרה לילד הזה, אני לא יודע מה קרה לאישה הזאת, לא יודע מה קרה לי, פתאום, פתאום. כל משפט שמתחיל במילה פתאום, פירושו נמאס לי לשקר. זה הכל. פתאום הוא, אני לא מבינה. אתם יודעים, באמת לא עלינו, אבל גם הדברים הכי נוראים שקורים, שפתאום באמת דברים זעזעים ומחרידים, שאי אפשר לתאר שפתאום, לא יודע, מישהו הורג את הילד שלו. אז תמיד, אני לא מאחל שנקרא אף פעם ידיעה כזאת יותר, אבל תמיד בידיעות האלה יש שם איזה, הוא תמיד היה כזה בין אדם הדין והדין, ולא ידענו, ואיך זה יכול להיות? התשובה היא, הוא פשוט שיקר ושיקר 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 ושיקר, עד שזה פשוט יצא. אז מה צריך לעשות? צריך למצוא את הנקודה, ולא רק למצוא אותה, זה רק הנקודה הראשונה, אמרנו בפיך ובלבבך, צריך לדבר עליה. צריך לדבר עליה כל יום, כל יום קצת, בשלושה מישורים. ואז אנחנו אהובים, ואז אנחנו מוצאים אהבה מבפנים. ואז אני מרגיש שמצאתי את האהבה. אני לא צריך בורקס ולא צריך 90% מרגרינה של שום סוג של תאוות רעות. לא צריך, זה לא מעניין אותי. למה? כי טוב לי. אני לא צריך את זה, פשוט לא צריך. זה מיותר, זה משעמם. איך מצאתי את האהבה הטובה, הפנימית, בתוך עצמי? נתתי מקום ללב שלי להתבטא ודיברתי על זה כל יום, אפילו קצת, שלושה מישורים, שזה הברכה של הכהנים, ככה אומר רבי נתן. ברכה ראשונה, יברכך השם וישמרך, הוא כנגד מקור הברכה. כמו שכתוב, וברכות לראש צדיק. שתחילה צריכים לקבל ממנו, כי הוא נקודה כללית שהוא מקור הברכה. אם נשנה את המילה צדיק וננסח אותה באופן אחר, אז אנחנו נמצא מילה מאוד יפה ונעימה, שכולנו היינו מאחלים את זה לעצמנו. וכשאנחנו לומדים את המשנה, וכשחזל מספרים לנו על המעלות של אדם צדיק, אז הם אומרים, מי שלומד תורה לשמה, זה בן אדם צדיק, הוא לומד תורה באמת עם כוונות טהורות, לא בשביל להרוויח כבוד או כסף או מה שלא יהיה, אז הוא זוכה לדברים הרבה, הוא זוכה להרבה דברים, רשימה של דברים נפלאים שזוכה האדם הצדיק. אחד מהם, שימו לב, מדהים, נקרא אהוב. נקרא אהוב, מקבל שם חדש, קוראים לו אהוב. כמובן שהוא לא נקרא אהוב אם הוא לא באמת אהוב. הוא אהוב. איך אנחנו יודעים שהוא אהוב? כי אנחנו רואים שהוא אהוב. הוא מפויס, הוא שמח, מחובר, הוא מנוחם, הוא בטוב, הוא לא אוכל בורקס, הוא לא ישן 1,000 שעות, הוא לא לוחץ על כל מיני כפתורים שלא צריך ללחוץ. הוא פשוט אהוב. אז זה הצדיק. נקודת הצדיק זה להתחבר למישהו שלמד להיות אהוב. והוא יודע גם ללמד אותנו מה זה אהבה. עכשיו יצאנו מחג השבועות, ובחג השבועות נפטר גם דוד המלך וגם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש אומר שהוא בא ללמד אותנו מה זה אהבה. זה מה שהוא בא ללמד אותנו. והוא אומר שאהבה היא מתחלקת לשלושה חלקים. שלוש אהבות. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז בואו נלך לפי השלושת הנקודות האלה, נראה זה בדיוק מה שרבי נחמן מדבר. הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, נקודת הצדיק, זה אהבת התורה. מה זה אהבת התורה? זה קשר עם הקדושה ועם התורה ועם אנשים קדושים, כי אני מבין שהם אהובים, הם למדו להיות אהובים. הם למדו להרגיש שיש טוב בעולם והם משרתים את הטוב הזה. החיים שלהם זה שירות לטוב, מתוך אהבה, מתוך חיבור, נקרא אהוב. וכשאני לומד את התורה שלהם, אני מתמלא באהבה, אני מתמלא בשמחה, אני מתמלא בתקווה. זה הסימן שאני לומד את התורה של הצדיקים האהובים. אז הנקודה הראשונה זה שהפה ידבר את המילים הקדושות של הצדיקים ויקשר אותם ללב. ידבר, יקשר אותם ללב, והוא יחפש מה זה קשור אליי? נתרגם את זה לעברית פשוטה, הצדיקים, האהובים, המנחמים, שאחד מהם שאנחנו לומדים עכשיו את תורתו, רבי נחמן, הם באו לנחם אותנו. נחמה זה דבר מאוד מאוד עמוק, והנחמה שלהם נמצאת בתוך הדברים שהם מלמדים. אז אם אני לומד את מה שהם מלמדים, אבל לא סתם לומד בשביל להגיד משהו, אני לומד ואני מסתכל ומחפש מה זה נוגע אליי. איפה בתוך הדברים שלהם אני אמצא דבר שנוגע לי ללב? חז"ל אומרים, הנחיה לגבי לימוד תורה, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. תמצא מה הלב שלך חפץ ללמוד, ואת זה תלמד. כי זה, התורה היא רפואה ללב שלך. ותחפש מה זה נוגע אליך, מה זה קשור אליך. ברגע שתמצא מה זה קשור אליך, תמצא אהבה, תמצא נחמה. יש לך איזה בעיה? תראה מה הצדיקים אומרים על זה, איך הם מתייחסים לזה. דיברנו פעם שעברה, היה דוגמה מאוד חריפה אני חושב. פעם שעברה דיברנו על דבר שבאמת הרבה פעמים נתפס היום כדבר מאוד חריף ונוקשה. הדבר הזה קוראים לו שמירת הברית. נאמנות בין איש לאשתו רק בקדושה, רק מתחת לחופה. לא להסתבך עם כל מיני דברים שקשורים לעניין הזה. זה היה יכול להיות דבר מאוד מאוד נוקשה. אבל בפעם שעברה זכינו לדבר על זה כפי איך שהצדיקים מדברים על זה. ומצאנו שם אהבה. מצאנו שם שזה שאדם יש לו צורך כל כך גדול לחיבור, למגע, לחום, לקשר, זה בא מהגדולה שלו, לא מהקטנות שלו. והצלחנו לראות בדברים של הצדיקים שהכל זה בדיוק הפוך ממה שחשבנו. וקיבלנו מזה עידוד וקיבלנו מזה אהבה לעצמנו. כי למדנו את הנקודה הזאת מתוך התורה של הצדיקים. ואז קיבלנו נחמה. אז רגע, אני לא כזה גרוע? לא, הפוך. אני כזה מיוחד, אני כזה עוצמתי, אני רק צריך לכוון את המנוע שלי. אז זה הנקודה של ללמוד ולדבר על דברי הצדיקים. ונקרא קטע קטן מתוך מכתב שרבי נתן כותב לבן שלו, מכתב שינון בעלים לתרופה. כי אין שום דבר עצה נמנע מכם שלא תוכלו למצוא בספריו הקדושים. אומר רבי נתן, אין דבר שאתה צריך בחיים שלא תמצא בספרים של רבי נחמן. כי הם כולם מלאים עצות לכל אדם שבעולם, בכל דרגה ודרגה. בכל מיני עליות שבעולם ובכל מיני ירידות שבעולם. תדע לך, אומר רבי נתן לבן שלו, אין דבר שאתה לא צריך שלא תמצא את זה שם. זה גם קל למצוא. יש מפתחות לכל דבר. וביותר, תדע לך, ביותר, למה לרבי נחמן יש כוח כזה להגיד דברים שיכולים לעודד ולנחם ולשמח ולתת הרגשה של אהוב גם למי שנמצא בשפל המדרגה? למה הוא זכה לזה? כי כל עניינו הוא התחדשות נפלאה ונוראה מאוד, שיכול להרים ולחדש הנפשות שירדו ונפלו מאלפים שנים, וכמה גלגולים עברו עליהם. אומר רבי נתן, תדע לך, פשוט רבי נחמן קיבל רשות לעזור ולעודד נשמות שאלפי שנה כבר הסתבכו במה שהסתבכו. ואני יודע ומאמין באמת שאדוננו מורנו ורבנו יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות, בכל דור ודור, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון. ויודע כל התיקונים של כל אחד ואחד. וכל הידיעות הללו הם אצלו דבר קטן. כי השיג השגות אלוקות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל. קטן עליו לדעת מי אני ומה הפתרון של הבעיות שלי. ולהביא אותי מהכי נמוך להכי גבוה. קטן עליו, זה המקצוע שלו. אבל בשביל זה אני צריך לפגוש את הדעת שלו. אני צריך לפגוש את החוכמה שלו. בספרים שלו. אז זה דבר ראשון. יברכך השם וישמרך. דבר שני, אמרנו שזה שיחה עם חבר. יאר השם פניו אליך ויחונקה. שאומר רבי נתן, מה זה יאר השם פניו אליך? תראו איזה חידוש עצום. כל אחד רוצה הארת פנים. הדבר הראשון שדיברנו עליו זה ברכה ושמירה, שפע והגנה. זה מתחיל מהתחברות לקדושה של הצדיקים האהובים שמלמדים אותנו גם להיות אהובים. זה ממשיך בלדבר בצורה הזאת ובסגנון הזה עם מישהו שקרוב אליי. ככה, בסגנון הזה של כבוד ואהבה ורצון טוב ורצון למצוא ביחד את האמת ולהאיר פנים אחד לשני. זה לא אומר שצריך לטייח ולחייך סתם על כל דבר. צריך לומר מה שמרגישים ומה שחושבים, אבל זה בא מתוך כבוד. אומר רבי נתן, וכל מה שמאירים יותר מאחד לחברו, מאיר יותר הארת פני השם. מה זה הארת פני השם? זה שמגיע אליי מאיזה גלקסיה, גל של אור, והחיים שלי משתנים באיזה חוויה רוחנית? לא. הארת פני השם זה שאני מרגיש מבפנים שאני אהוב, אני חשוב, אני יקר, יש משמעות לחיים שלי, ושכל דבר הוא הרי גורל. כל דבר שקורה לי הוא נורא נורא משמעותי. אין סתם, ההפך מסתם. כל מה שאני פוגש, כל מה שאני חווה, כל התמודדות הכי קטנה שלי שאף אחד לא רואה, היא מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית. ואז אני מרגיש שערה מבפנים. אני מרגיש אהוב, אני מרגיש חשוב, מרגיש יקר. איך הדבר הזה קורה? תראו איזה פלא, הדבר הזה קורה דרך בני אדם. הוא לא קורה דרך חלליות, הוא לא קורה דרך אקסטזות, הוא לא קורה דרך בריחה מקשר עם בני אדם, דרך כל מיני מערכות ממוחשבות ומכשירים מטורפים. הוא קורה דרך פגישה אמיתית וכנה בין בני אדם, בין חברים, לא בפייסבוק, אלא במציאות. הוא קורה על ידי שאני מאיר פנים למישהו, ואז אני מקבל והוא מקבל, שנינו מקבלים הארת פני השם. כל מה שמאירים יותר מאחד לחברו, מאיר יותר הארת פני השם. ואומר רבי נתן, וזה עיקר עבודת האדם להמשיך ולהאיר בעולם הארת פניו יתברך. הדבר שעבורו באנו לעולם זה להביא אור לעולם. איזה אור? אור הפנים. מה זה אור הפנים? מה הכוונה אור הפנים? כשמישהו מאיר פנים לשני, אז הוא מפנה אליו את הפנים ומראה לו יחס של חיבה ואהבה. זה נקרא אור הפנים. מה שאין כן שהוא מפנה לו עורף. כשהוא מתייחס אליו, כשהוא מאיר לו, כשהוא מאמין בו, כשהוא מכבד אותו, כשהוא מוצא בו טוב, הוא מאיר אליו פנים. אומר רבי נתן, זה העבודה של הבן אדם. הבעל שם טוב הקדוש אומר, יכול להיות שיש בן אדם שבא לעולם ומסתובב כאן בכדור הארץ 70 שנה, והתפקיד שלו זה שיום אחד הוא יפגוש ברחוב איזה מישהו, שבור, יש כאלה בשפע, ויעיר לו פנים, ויעודד אותו. ובשביל זה הוא בא לעולם. זה מה שרבנו כותב כאן. זה עיקר עבודת האדם, להמשיך ולהאיר בעולם הארת פניו. וזה לא אומר שאתה צריך להגיד לו משהו. אתה רק צריך להאיר. אתה צריך להיות בעצמך אור. זה לא חייב להיות שאתה מדבר איתו אפילו. סיפרתי את זה באחד השיעורים, מספר את זה שוב, זה היה מאוד מרגש. נסעתי פעם עם הבת שלי באוטובוס מירושלים ליישוב שאנחנו גרים. וישבנו ביחד בספסל וצחקנו, וממש לא אכפת לנו מכלום, והיה כיף כזה לדבר ולצחוק והכל. מאחורינו ישב איזה מישהו כזה עם גופייה, איזה רוסי צעיר כזה עם גופייה, כזה גברתן, חמוץ פנים. ולפני שירדנו, הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, תקשיב, אם יש בעולם אנשים כמוך, אז אני לא אתאבד. מה הקשר? לא דיברתי איתו כלום, לא אמרתי לו כלום, הוא לא היה בשיעור, לא שמע שום, הוא לא ידע כלום. והפוך, אני עוד חרדי, אז בכלל למה שיהיה בעולם אנשים כמוני? אז לא, לא משנה, הוא פשוט, מה הוא ראה? הוא ראה אבא שצוחק עם הבת שלו, נתן לו תקווה לחיים. הוא ראה הארת פנים, הוא ראה שיש מושג של קשר אנושי בין בני אדם, נתן לו תקווה לחיים. זה לא היה מכוון אליו, הוא ראה את זה, הוא פגש את זה. אז אומר רבי נתן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה עיקר עבודת האדם בעולם, להמשיך ולהאיר בעולם, הארת פנים. ועיקר בקשת פניו ידבר, איפה מחפשים את זה? איפה מוצאים את זה? ועל ידי שכל אחד מדבר עם חברו ביראת שמיים בכל פעם. צריך להסביר מה זה המושג יראת שמיים. ההגדרה של התורה ליראת שמיים זה תשומת לב. תשומת לב פירושו שאני מדבר עם בן אדם, אני מבין שזה דבר רגיש. אני מבין שאני יכול לפגוע, אני מבין שאני יכול להיפגע, אני צריך להיות זהיר. זה לא, זה לא. זה כבוד, זה אפילו הייתי אומר יותר מכבוד, זה סוג של יראת רוממות, שאתה עומד מול נשמה. לא משנה במה היא עטופה וכמה שטויות וכמה קשקושים, גם אתה לא מציאה גדולה. אבל אתה עומד מול בן אדם. אתה עומד מול בן אדם. וכשאתה עומד מול בן אדם ומדבר איתו ביראת שמיים, זאת אומרת מתוך כבוד לזה שהוא אדם, חביב אדם שנברא בצלם, זה עוד לפני שהוא יהודי בכלל. המשנה אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם. בסדר, זה עוד עניין. אדם, יש לו בחירה, יש לו רוחניות, יש לו אפשרות להביא טוב לעולם. אם ככה אתה מדבר עם הבן אדם, כמובן שאתה לא הולך לפגוע בו בשום צורה. כמובן שאתה לא הולך להאשים אותו, ואתה לא הולך לחסום אותו, ואתה לא הולך לחנוק אותו, ואתה לא הולך לשלוט עליו. אתה מדבר איתו ביראת שמיים. וזה גם אומר שאתה, שוב, זה לא אומר שאתה עכשיו רק תחייך אליו במסוג של משחק. זה אומר שאתה רואה איפה הוא לא במקום והוא מזייף. אתה לא משחק אותה שהוא מושלם, אבל זה לא נושא השיחה. אתה מדבר איתו באופן כזה שהוא לא מרגיש אשם. זכה למצוות. הוא לא מרגיש מאוים כי הוא מרגיש שאתה באמת מתייחס אליו בכבוד פנימי. אתה באמת מחשיב אותו, אתה לא משחק. ואי אפשר לזייף את זה. ואם אתה עושה את זה, אתה יכול גם להגיד דברים לא נעימים. וזה לא משנה הטקסט, זה משנה מאיפה אתה מביא את זה. אתה יכול לעמוד מול בן אדם ולהגיד לו, אחי, אבל בתוך האחי הזה יש ערס כזה שהוא לא ישכח את זה כל החיים. אחי, זה מילה יפה, אבל זה לא אנרגיה יפה. אתה שונא אותו, אתה מקטין אותו. אתה יכול לבוא מול בן אדם ולהגיד לו, תשמע, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותך, ובאמת יש פה משהו כל כך לא בכיוון, כואב לי להגיד לך את זה, אבל תשמע, אני חייב להגיד לך, אני באמת אומר לך את זה, וזה לא רק מילים, זה באמת בא ממקום אמיתי, אז הוא יוכל לקבל. למרות שזה לא מטרת השיחה. מטרת השיחה זה לקבל הערת פנים. הערת פנים זה, הנה, יש מישהו שמכיל אותי, שאוהב אותי, שמקבל אותי. זה לא אומר שהוא לא אומר מה שיש לו להגיד, אבל גם כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה בכבוד, הוא אומר את זה באהבה. אומר רבי נתן, ועל ידי זה זוכים שהשם יתברך, ימלא משאלות ליבם, ויעיר בהם פניו באהבה. אומר רבי נתן, אם אתה עושה את זה, אם אתה מדבר עם מישהו בצורה הזאת, שאתה ניגש אליו מתוך חרדת קודש, ואתה פשוט רוצה לזכות במצווה הכי גדולה בעולם, זה מצווה של תורה. מצווה של תורה לעשות חסד עם בן אדם שזקוק לחסד שלך. והחסד הזה לצערנו מאוד נדיר. אנשים לא יודעים להקשיב אחד לשני. מסיבה פשוטה, שלא יקשיבו להם. אני גם צריך להקשיב לשני, לא מספיק שלא יקשיבו לי, אני גם צריך להקשיב לשני, עזוב אותי. הכל נהיה חיוכים סמליים וכל אחד בודד בתוך המקום שלו. אבל באמת, אם אתה עושה את זה לעצמך, אם אתה לומד לקשר את הלב שלך לנקודה שלך ולהכיל את עצמך, ואתה מתחיל להיות צדיק, זאת אומרת אתה מתחיל להיות אהוב, אז יש לך גם מקום לעשות את זה לשני. ואהבת לרעך כמוך, אתה אוהב את עצמך, אתה יכול לאהוב את השני גם. ואז מה קורה? אומר רבי נתן, אז הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבך, את כל הברכות אתה תקבל, כי עשית את החסד הכי גדול שבן אדם יכול לעשות. נתת את הלב שלך למישהו בלי להיות מעליו, בלי לפתור לו שום דבר. פשוט נתת לו את הלב, בלי הסברים, בלי שום דבר. וכמובן שהראשון שראוי לדבר הזה, זה מי שקרוב אליי. זה הבן זוג שלי, זה הילדים שלי. רק הנקודה היא שזה צריך להיות יומיומי. לדבר עם מישהו ולשמוע מישהו. כל יום. כל יום אני צריך לשאול את עצמי, דיברתי עם מישהו באמת? זה יכול להיות משפט. שאמרתי לאשתי, אני מפחד, לא יודע ממה. אמרה לי, טוב. וואי, מישהו רואה אותי. זהו, זה עבר, אבל פשוט אמרתי את זה. ואחר כך היא אמרה לי, אני נורא מבולבל, לא יודעת מה קורה איתי, לא בא לי. אמרתי לה, טוב. לא אמרתי לה, טוב, תראי, לפי דעתי, אז הפתרון הוא כזה, ונראה לי שזה, די, עזוב אותי, מה אתה רוצה? תפסיק לחסום אותי, תפסיק לסתום לי את הפה, פשוט תקשיב לי. לא, אני מקשיב לך, את לא מקשיבה לי, זה לא ייגמר. אפשר גם לחלק את זה טכנית, בוא, עכשיו אני, אחר כך את. זה גם יכול להיות יפה. וגם כשמקשיבים, אז צריך להקשיב עם הלב. כי אם אתה לא מקשיב עם הלב, אז אתה מקשיב וההקשבה שלך היא ארסית. כי השני מרגיש, אתה לא סופר אותו. אתה בעצם אומר לו בלב, נו, 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 די, כבר די. כן, אז מה אתה אומר? ציור יפה ציירת בגן. זה לא אתה ציירת? אז מי צייר? זה לא ציור, זה מבחן? מה אתה מדבר בכלל? אפילו אם אני הוא המטרה לכעס, אז אני יכול לצאת מעצמי ולהגיד, טוב, אני שומע. אני שומע, אני לא בא לפתור, אני לא בא להתגונן. אני שומע, אני רוצה לשמוע, אני נותן לזה מקום. אבל רגע, אבל אף אחד לא עשה לי את זה, אז תתחיל אתה. ויותר מזה, תבקש את זה גם. תגיד, אני צריך שישמעו אותי. אני צריך לדבר. אני רוצה להיות קשור לרבי נחמן, הוא בא לנחם אותי, הוא אמר שאני אמצא אהבה, אם אני רק אדבר עם מישהו בכנות. אז תעשי לי טובה, אשתי היקרה, בוא נחלק את זה טכנית רגע, ופשוט יודעת, במקום להתווכח ולריב, זה נעשה כבר, אחר כך אנחנו עושים את זה כל הזמן, פשוט נדבר, זאת אומרת, עכשיו תשתקי, ואני אדבר. סתם, אם הוא יגיד לה ככה, היא לא תשמע. לא, אני רוצה, רק שתקשיבי לי, אני לא רוצה לראות את המחשבות הרעות שלך עליי כשאני מדבר, אני רוצה לראות את הלב שלך כשאני מדבר. וגם היא רוצה לראות את הלב שלי כשהיא מדברת. אני רוצה, פשוט, אוקיי, אני פה. ונהיה שקט כזה נעים, ואז מה קורה? נהיה אהבה, איזה יופי, פשוט נהיה אהבה. בלי פתרונות, בלי יועצים, בלי סדנאות, בלי שום דבר, הכל נורא פשוט. אז זה הנקודה השנייה, וזה צריך להיות כל יום, אפילו קצת. כל יום אפילו קצת. וכשבן אדם באמת אומרים לו, תשמע, אני רוצה לשמוע אותך. בוא נראה כמה אני באמת יכול לשמוע אותך. 5 דקות אני יכול לשמוע אותך בלי להתבלבל ובלי לחשוב על דברים אחרים, רק לשמוע אותך. אז 5 דקות, אני לא אשקר לך. ועכשיו אני לא יכול, אז אולי אחר כך, אבל כשאני עושה את זה, אני עושה את זה באמת, בלי להתאמץ. אין פה מה להתאמץ, זה הפוך מלהתאמץ. זה הנקודה השנייה. שהלב מתגלה ומדבר בפיך ובלבבך. אני מדבר ואני נותן מקום לשני לדבר. ואז שוב, מה קורה? אני מרגיש אהוב, יש לי מקלט. בתוך היום יש לי עיר מקלט. אני יודע שיקבלו אותי. אני יודע שיקשיבו לי. ואחר כך זה מתחלף. הנה אני נתתי את המקום הזה לבן זוג שלי. עכשיו יש לו מקום לתת את זה לי. ואם שנינו לא יכולים, אז טוב, אז נחשוב מה לעשות. לפחות נגיד את האמת, אנחנו לא יכולים. הנה הנקודה של הלב, אני לא יכול, עכשיו אני עמוס, אני לא יכול. זה לא בגלל שלא אכפת לי, פשוט אני עמוס. זה עדיף להגיד את זה, מאשר להגיד כן, אז מה רצית? נו, סתמי, סליחה, התכוונתי להגיד, לא, כן, כן, אני נורא מתעניין, ודאי, ודאי, כן, כן, אז לא, לא, זה לא עובד ככה. אני לא יכול. הנה הלב שלי, הלב שלי אומר שכרגע אני לא יכול. צר לי שאני לא יכול. זה בעצמו מביא אהבה. האמת הפשוטה הזאת שעכשיו אני לא יכול, עכשיו קשה לי, עכשיו אני עייף, עכשיו אני מאוים, אבל אני רוצה למצוא לזה זמן, זה חשוב לי. זה שתשמעי אותי, זה לשמוע אותך, ואותו דבר עם חברים. אם בן אדם מסתובב כל היום ורק מקבל הוראות תפעול, תעשה ככה, אל תעשה, אל תעשה, כן תעשה, אותו דבר ילד. מתי מדברים עם ילדים בדרך כלל? כשהם עושים בעיות. אבל אם הכל בסדר, מה שנקרא, אז אין מה לדבר איתם, הכל בסדר. אז מה הילד מבין? שיחה ודיבור וקשר, זה רק נגזר של בעיות. אני כל כך רוצה קשר. יואו, אז מה אני אעשה? בעיות. ככה משיגים קשר. ככה מתעניינים בי. זה גם טוב שיחסו עליי, אבל לפחות מדברים איתי. איך אני אעשה את זה? אני אעשה בעיות. כי אין משהו אחר, כי אין משהו אחר שמביא קשר. אז יש משהו אחר, לעשות את זה יזום. באמת לשמוע, באמת להקשיב, באמת להכיל, באמת להתעניין. ועוד נקודה מאוד חשובה, להתעניין זה להתעניין בפרטים הקטנים. כי אם אני מתעניין בכללי, אז אני לא באמת מתעניין. להתעניין, כמו שאישה רוצה שבעלה יתעניין בדיוק במה היא לובשת ומה היא קנתה, וזה באמת צריך לעניין אותו כי הוא בעלה. וכמו שהבעל רוצה שאשתו תתעניין בכל מה שעבר עליו בעבודה, ומה אמרו לו ומה לא אמרו לו, ומה הוא חשב ומה הוא הרגיש, כי זה עכשיו מה שהוא מביא. היא אומרת לו, בסדר, בסדר, אז בעצם היא אומרת לו, אתה לא מעניין אותי. לא, אבל אני לא יודעת לפתור את זה, את לא צריכה לפתור את זה. את צריכה לשמוע את הפרטים, וגם לזכור אותם. אבל אמרת לי שאתמול הוא אמר לך ככה, איזה מרגיע זה? היא זוכרת, היא שומרת את זה בלב, את מה שעבר עליי. זה נוגע לה ללב, זה אכפת לה. אם אני עובר משהו, זה נוגע לה. אם אני מפחד, אז היא מרגישה את הפחד הזה. אם אני מרוגש, מרגש אותה. איזה יופי, אז מישהו אוהב אותי, אז הכל בסדר, אז לא צריך בורקס, הכל נהדר. וזה החלטה, זה דבר טכני. הפלא הגדול בכל הדבר הזה, שזה דבר טכני. אני מחליט לקשר, אני מחליט לדבר. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. קצת, כל יום. הדבר השלישי, אומר רבי נתן, נישא השם פניו אליך. זה הדבר האחרון. נישא השם פניו אליך, זה תכלית שלמות כל הברכות, שהיא האהבה הקדושה. אומר רבי נתן, נישא השם פניו אליך, זה עכשיו הכל בא אליך. הנה זה עכשיו מתחבר אליך. אתה מוצא את הנקודה שלך בתוך עצמך. איך זה קורה? זה נקודת ההתבודדות. את מה שלמדתי, את מה שדיברתי, את מה שחשבתי והרגשתי וגם ביטאתי. מה אני עושה עם כל הדבר הזה? אני עכשיו עושה מזה שיחה אישית, במילים שלי, מול הקדוש ברוך הוא. עם עצמי, מולו, איתו, מולו. גם שיחה עם עצמי זה התבודדות. אני לוקח את כל מה שנאסף כאן, את כל המפגשים האלה עם מה שהלב שלי מרגיש, עם כל הנקודות שהיו לי בלב, ועושה מזה עכשיו שיחה ביני לביני. אני מיישב את הדברים על הלב שלי. יאר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. ואז נהיה לי שלום, נהיה לי טוב. הנה, סיפרתי לכם, עכשיו נפגשתי עם אחי, ודיברנו. ובגלל שדיברנו על דברים שהחלטנו לדבר, שלא דיברנו עליהם אף פעם, אז מסתבר שפשוט היה לנו בלב הרבה דברים להגיד אחד לשני. אבל בגלל שלא אמרנו, בוא נדבר על זה, אז אף פעם לא דיברנו על זה, ופתאום גילינו שאנחנו, זה מה שאתה חושב? זה מה שאתה אומר? לא ידעתי. עשרות שנים. יש לנו קשר. רק אף פעם לא אמרנו, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על מה קרה בינינו בילדות. בוא נדבר על זה. מה אתה זוכר? מה אתה זוכר? מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? מה אתה חושב על זה עכשיו? אתה כועס עם זה? אתה שמח עם זה? שנינו פשוט, היה לנו דברים בלב שפשוט לא אמרנו אותם, לא בגלל איזה כוונה רעה או סתם חוסר תשומת לב לנושא הזה. פתאום דיברנו על זה ממוקד. וגילינו דברים מדהימים. שכל אחד ידע ולא היה נסתר ממנו, הוא פשוט לא דיבר על זה. נורא מוזר, דברים שבאמת יכולים לשנות המון בקשר שלנו. אז איפה זה היה? לא, פשוט לא דיברנו על זה. למה? ככה. כי לא דיברנו על זה, ואם נדבר על זה, פתאום נראה את זה. רגע, אבל מה אתה מרגיש? ומה אתה חושב על זה? ומה זה עושה לך? ואיפה זה פוגש אותך? זה כל הסיפור. וכמו שאני עושה את זה מול החבר, מול מי שקרוב אליי, אני עושה את זה גם ביני לביני, מול הקדוש ברוך הוא. אני מדבר עם עצמי. הזכרנו את זה כמה פעמים, שמסתכלים בספר תהילים של דוד המלך, לפחות חצי ספר דוד המלך, מדבר עם עצמו. לפעמים באופן מפורש, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוהים, כי עודדנו ישעוד פניי ואלוהי. התעודד, אומר דוד, לעצמו, לנפשו, יהיה בסדר, אל תתייאש, מדבר עם עצמו. וגם במקומות שזה לא מפורש, שהוא אומר נפשי, אבל יש מקומות שזה לא תפילה, כמו התחלת הספר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה לא תפילה, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, למי אומר את זה? הוא אומר את זה לעצמו. הוא אומר, דוד, אתה שומע? תראה, אני רוצה לעודד אותך. הבן אדם שלא הולך בדרך של הרשעים, בסוף הוא יהיה מאושר, יהיה בסדר, אנחנו ביחד. זה מה שהוא עושה. הוא מדבר לעצמו, הוא מעודד את עצמו. ואחר כך הוא עושה מזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי. אני מבקש עזרה. אני מבקש עזרה להכיל את הקטנות שלי, את עצמי, את אשתי ואת הילדים שלי, בלי להפעיל כוח, בלי להתנגד, בלי להשתולל. כי אם אני אכיל את הקטנות שלי, אני אזכה לגדלות שלי. זה דוד המלך. זה שלושת הנקודות, ורבי נתן אומר שזה צריך להיות עיקר העסק שלנו. בזה אנחנו צריכים להתעסק. זאת אומרת, זה הנקודה המרכזית, זה הלב, הלב של הדברים. זה להיפגש עם עצמי, להיפגש עם הפנימיות של התורה, להיפגש עם מי שקרוב אליי. ולהיפגש זה אומר לדבר בכנות על מה שעובר עליי, בלי להתאמץ, בלי להתנסח, בלי לפתור את זה, בלי לעשות את זה יפה וחכם וצדיק ומוצלח, לא. פשוט ללמוד, בלי להתאמץ, לדבר ולספר מה קורה לי. בעזרת השם שנזכה לקיים את זה, נזכה לעשות את זה, וזה באמת הכל רק עניין של החלטה. אפילו אם מתחילים מקצת כל יום, 5 דקות, פתאום בן אדם אומר, קורה לי משהו בחיים, משהו זז אצלי, משהו משתנה אצלי, וכל מי שקרוב אליכם יקבל את זה בברכה רבה. לפני שנעבור לשאלות, אני רוצה לומר, יש לנו בעוד 3 שבועות, ביום שני כ"ח סיוון, אני לא זוכר את התאריך הלועזי, עוד 3 שבועות, יש לנו כאן בשמיים תל אביב יום שקוף, זה אומר שיהיה מבערך 2:00 שיעור שלי, אחר כך שיחת חברים מול הקהל ביני לבין גידי דבוש, שאנחנו ביחד מעבירים את הסדנאות של שקוף, אחר כך על הגג עבודה בקבוצות אישית עם תומכים משקוף של להכיר את עצמי ומה עובר עליי ולראות איך אני פותר את זה. שקוף זה סדנה שאנחנו עושים לתמיכה נפשית ברוח היהדות. מקווה שזה היה ניסוח הגיוני. ובסופו של הערב הזה אנחנו עושים הופעה, יש הופעה מוזיקלית של גידי דבוש עם הרכב של כמה נגנים, לקראת הדיסק החדש שעומד לצאת לאור בעזרת השם, דיסק של מוזיקה שנקרא הכל ברצון. אפשר להיכנס לאתר לב הדברים ולראות שם, גם לשמוע חלק מהשיר הזה וגם לראות בדיוק את כל התוכניה של היום הזה בעוד 3 שבועות, ובאמת באמת המקומות ממש ממש מוגבלים, אז אתם מוזמנים. אם יש שאלות, אז אני אשמח. כן. לא, בואי תחדדי את השאלה שאני אבין אותך יותר טוב.
אם אני מתפללת על מישהו שהוא חולה,
כן.
זה יכול להשקיע על החיים
שלך,
אז איך חוסר היכולת שלי להשקיע על רצון של מישהו אחר יכול בברכה או כללה כן מידה?
אם אני מבין אותך טוב, אז מה שאמרנו ליהודי החמוד הזה, שיעשה את שלו ויפסיק לשנות את העולם. ומה שבעצם את אומרת עכשיו, אבל הרי אנחנו יודעים שאפשר להשפיע. אפשר להשפיע לא רק באופן ישיר על ידי שיחה, אלא גם אפילו על ידי תפילה או ברכה אפשר להשפיע. כן, נכון? אז איך זה מסתדר ביחד? אני לא אמרתי לו שאי אפשר להשפיע. אמרתי לו שההשפעה היא מבפנים החוצה. ולא מבחוץ. זאת אומרת, יש פסוק שבתורה אומר, והיה ברכה. היה ברכה זה יותר גבוה מתברך. היה ברכה זה שהמהות שלך תהפוך לברכה. ואז מה שתגיד יתקיים. דבר טוב שתגיד יתקיים. אז זה בעצם מה שאמרתי לו. אמרתי לו, תראה, אם אתה תשנה את המהות שלך, אז אתה תוכל להשפיע הרבה יותר מאשר אם תתעסק רק בחוץ. זאת אומרת, בוא נגיד לצורך העניין, אם יש אדם שהמעשים שלו זה לא משהו, והוא מברך מישהו, אז נכון שבכל מקרה ברכה זה דבר טוב. וחז"ל אומרים, אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. ברכה זה דבר טוב. מצד שני, בן אדם באמת משנה את המהות שלו, שבאמת עובר דרכו כל כך הרבה טוב, שכל ברכה שלו מתקיימת, אז הוא יותר, הרבה יותר משפיע. אז אי אפשר לעבוד רק מבחוץ, זה מה שאמרתי לו. ודאי שאנחנו משפיעים. אנחנו גם צריכים להשפיע. אבל היום יש תאווה כזאת לברוח ממה שעובר עליי דרך השפעה בחוץ. אבל זה דיברתי איתו. אמרתי לו, תשמע, יגיע הזמן גם לזה. אבל תעשה את העבודה שלך וזה כבר יבוא החוצה. כי לפעמים בן אדם הולך לפעול ולשנות בחוץ, אפילו בצורה רוחנית של ברכות או תפילות, וזה לפני שהוא ניקה את עצמו והכשיר את עצמו להיות ראוי לזה, אז יש בזה משהו כוחני ולא ראוי. אז נכון שזה עובד, אבל מה שאני אמרתי לו זה שלא צריך לתת כל כך משקל להשפעה החיצונית, צריך לתת יותר משקל לעבודה הפנימית, וממילא מה שאתה צריך להשפיע זה, אתה תקבל את הרשות לזה ואתה תוכל להשפיע. זה מה שאמרתי לו. יש לך יותר השפעה. אמרנו, אפילו ברכה של בן אדם סתם, יש לה ערך. אבל ודאי שלא אותו ערך מאשר אדם שבאמת הוא בעצמו כבר נהיה מבורך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שניתן לך את כוח הברכה. למה אתה ולא מישהו אחר? כי הוא זכה מכוח המעשים שלו. הוא היה ראוי לדבר הזה. אז ודאי שצריך להשתדל להשפיע ולעשות טוב, אבל אם אדם מתרכז רק במה הוא עושה כלפי חוץ, אז נהיה פער גדול מדי בין החוץ שלו לפנים שלו, וזה מסוכן. אז צריך, זה יותר צנוע. כשאני אתמלא זה כבר יגלוש החוצה. אבל אם אני אתחיל לשפוך ואין מילוי, אז בסוף אני ארק ואני בסכנה. אז צריך לאזן את זה, כן. הנקודה הטובה, לכל אדם יש הרבה נקודות טובות. הנקודה הטובה זה גם מידות טובות. תכונות טובות שיש לכל בן אדם. אחד יש לו נקודה של מידת האמת, אחד הוא סבלן, אחד הוא זריז, אחד הוא... אנחנו נגדיר את זה. השיחה שרבי נחמן אומר היא לא על נושאים מסוימים. הנקודה המרכזית פה זה אופן השיחה ולא נושא השיחה. זה לא חייב שאני אדבר עם מישהו, תשמע, בוא נדבר על הנקודות טובות שלי ושלך. יש כזה דבר גם כן, זה טוב. או בוא נדבר על הבעיות שלי ושלך והפתרון שלהם. יש כזה דבר גם כן, אבל זאת לא הנקודה. דיברנו על משהו אחר בכלל. דיברנו על שיחה שהתוכן שלה זה התדר שעובר בתוכה. האמת, הפרגון, הכבוד. זה יכול להיות מילה. יכול להיות רבי נחמן אומר שם בתורה למדלת, שזה יכול אפילו להתלבש בדברים הכי פשוטים ויומיומיים וכאילו חסרי ערך, כמו, לא יודע, לשאול מישהו, מה השעה? שעה 29. אז יכול להיות, אני מקצין את זה, זה נשמע קצת אולי מסתורי, אבל יכול להיות שאם הדו-שיח הקצר הזה הוא בעצם מכיל כבוד ויראת רוממות והערכה פנימית לנשמה שמולי, אז הבן אדם מה-29 הזה יקבל כוח לכל היום. ומצד שני יכול להיות, וזה קורה לכולנו, שידברו איתי דברים נורא חכמים, נורא עמוקים, כולל על הדברים הטובים שלי, ואני פשוט יצא מזה מחוק ומקובץ ועייף, כי הבן אדם לא באמת ספר אותי. לאחרונה זה גם קרה לי, שמישהו בא ופרגן לי, יצאתי גמור. כי הוא לא פרגן לי, הוא היה עסוק בלהראות לי שהוא מפרגן לי. כאילו, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אתה לא רואה אותי בכלל, מה אתה מדבר איתי בכלל? זה לא מנחם אותי, זה לא מעודד אותי, כי אתה מדבר עם עצמך מולי. אז זה לא משנה הטקסט, אנחנו מדברים על שיחה שהתוכן שלה זה אני מקשיב, אכפת לי ממך. ואני צריך למצוא את המקום הזה. למצוא את המקום הזה. שמישהו כזה שואל אותי, מה שלומך? אז אני מתכוון לדעת מה שלומך, אני לא מתכוון. יאללה, תעבור הלאה. אז זה גם לעצמי וגם למי שקרוב אליי. כשאני פוגש מישהו שקרוב אליי ושואל אותו מה שלומך ומתכוון לדעת מה שלומו, אז אני עושה לו חסד. וזהו, בזה זה נגמר. אז זה לא עכשיו, בוא נדבר על. ורבי נחמן אומר שם כששניים עושים את זה, אז כל אחד הנקודות טובות שלו מאירות לשני. הטוב שלי מאיר בגלל שאני מדבר באופן כזה, לא בגלל שאני מדבר על הנושא הזה. זה לא תקשיב, לי יש נקודה טובה של זריזות. כדאי לך ללמוד מני זריזות, אני רואה שאתה קם ב-12 כל יום. ואתה, בוא תספר לי מה הנקודה הטובה שלך. לא, הנקודה הטובה שלך זה שאתה איש אמת, ואני גם צריך לא, זה לא הנקודה בכלל. הנקודה זה מה אני רוצה. אני רוצה קשר, ואני מסכים להכיל את השני ולהקשיב לו, בלי הבהלה הפנימית לסתום לו את הפה ולגמור את השיחה. ואם אני אצליח לעשות את זה, עשיתי חסד גדול. ואפשר להתאמן בזה. פשוט. כשהרבה פעמים בהתחלה זה סתם שתיקה מביכה, שבן אדם הוא לא יכול להכיל את השני, הוא חייב להגיד משהו. כמו המשפט הזה שאף פעם לא הבנתי אותו, שצריך למלא את החללים. למה צריך למלא את החללים? אם יש קרבה ואהבה, אפשר גם לשתוק ביחד. זה שיחה שלמה. תדר, אני פה בשבילך, אנחנו לא חייבים כל הזמן לדבר. אני פה בשבילך. אם הצלחתי לגרום למישהו להרגיש את זה, על זה אנחנו מדברים. וזה אימונים. וזו החלטה, שזה קשר, אני רוצה קשר, ואני רוצה לתת מקום לעצמי ולשני, ובהתבודדות זה אני עושה אותו דבר לעצמי. אני בא לעצמי ואומר לעצמי, טוב, יאללה, דבר איתי, מה עובר עליך? לא, בא לי, כן, בא לי, ככה, לא ככה. אוקיי, אני איתך, אני פה בשבילך. אני ארז פה בשביל ארז. אז ארז מקבל מקום, מתחיל להרגיש אהוב, אז יכול גם להכיל אחרים. זה התבודדות. בסדר? כן. הערת פנים, אמרנו, הקאץ' פה שהערת פנים זה לא חיוכים הדדיים. הערת פנים זה הכלה הדדית של מה שלא תביא. זה לא חיוכים. אנחנו מדברים על החלטה שאנחנו מתאמנים בזה. אבל זה לא בוא נחייך אחד לשני. אה? אז צריך להתחיל להתאמן בזה עם עצמי. צריך להתאמן בזה עם עצמי, וגם כשאני מתנגד לזה, גם את זה צריך להכיל. הנה, אני מתנגד לזה, לא בא לי. לא בא לי להקשיב לאף אחד, כי אף אחד לא הקשיב לי. אז גם זה סוג של הרגשה, שאני צריך להגיד לעצמי, טוב, אוקיי, אני שומע, זה מה שעובר עליך, בסדר? כל מה שאנחנו מדברים זה עבודה מדודה של כל יום קצת. כל יום לפי היכולת שלי, כל יום קצת לפגוש את התורה המנחמת של רבי נחמן. כל יום קצת לדבר עם מי שקרוב אליי בצורה כנה. כל יום קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא על מה שעובר עליי לבטא את הרגשות שלי. זה לא עכשיו כל היום אני עסוק רק בדבר הזה. לאט לאט מגדילים את המינון, אבל החיים הם חיים, אני צריך לתפקד. אני לא, אין לי, גם אין לי שום היתר להחמיץ פנים למישהו או לזלזל בו או לפגוע בו בדיבור שלי. אבל פה מדובר על מפגש. נגיד, אם מדברים על החלק של בין בני אדם, מפגש שמוסכם בין שני הצדדים, שככה הוא הולך להתנהל. תקשיבי, אני לא נגדך. אני פשוט רוצה מקום לרגשות שלי, ואני אשמח לתת מקום גם לרגשות שלך. בואי נשים רגע בצד את כל ההתנהלות הנחמדה שלנו, וניתן שעה ביום, חצי שעה ביום, רבע שעה ביום, מקום למה שאנחנו באמת מרגישים. בלי להרגיש מותקפים ובלי להתקיף. בוא ניתן לזה מקום, בוא נלמד לתת לזה מקום. כמו שצריך לתת מקום לילד שחוזר מבית ספר והוא כזה, ואומר לו, טוב, לך לחדר, רגע, שלום, מה שלומך? לא, מה שלומך? לך לחדר. גם זה, באמת, תן לי מקום, זה הכל, תן לי מקום. זה כל מה שמדברים. כן, לגמרי. אמרנו, ואהבת לרעך, כמוך. אם אני לומד לאהוב את עצמי, להכיל את עצמי, אז אני כבר פייסתי את עצמי. אני לא מחכה לזה מבחוץ כל הזמן. אני לא כמו איזה קבצן שכל הזמן אומר, תאהבו אותי, תקשיבו לי, תכילו אותי, כי זה לא, זה רק מרחיק אנשים. אפילו למי שקרוב אליי, כאילו, גם הוא באותו סרט, אז מישהו צריך להתחיל פה. אז אני צריך להתחיל עם עצמי, עם עצמי. זה התבודדות. אחר כך אני יש לי יותר מקום, אני יכול לבוא לשני, להגיד לו, תשמע, עכשיו אני יכול להכיל אותך, או בוא נקבע זמן, או בוא ננסה, אבל זה אימונים. זה לא החלפת חיוכים, זה החלפת החלות, משהו אחר. כן.
אור החיים הקדוש על עיסה, אז הוא מסביר שעיסה זה ירים. ומה ירים? ירים, ברגע שאדם עושה כל מיני עוונות, אז הוא, יש מחיצות בינינו ובין השפע של השם. יש הרבה מחיצות אם אתם עושים עוונות. אז ברגע שאנחנו נתקן, אם אנחנו הולכים לצדיק, כמו שאמרת, הוא חולק לשלושה חלקים, איך לצדיק, שהוא מייצג כאילו את הדרך השם, ואחרי זה בין האדם לחברו, אז השלישית, אז עיסאו, אז אם הוא ירים, אז בעצם ירים את המחיצות. מחיצות ירים.
עזרת השם, עזרת השם.
זה, ואז אפשר לקבל את השפע מהשם.
עזרת השם, עזרת השם, שנזכה.
וככה אורח החיים קודש מסביר את זה, שהעיסא זה מחיצות שנוצרות בגלל העוונות. ברגע שהשם מרים את עיסא, כאילו אמולות, כאילו המחיצות, אז אנחנו קודם לקבל את השפע.
עזרת השם שנזכה.
אמן.
כן.
יש לי שתי שאלות. שתיהן קשורות לדיבור ושתיקה בקשר למה שאמרנו בשיעור. השאלה הראשונה היא, אנחנו פתחנו בשיעור בשאלה, למה אנחנו בעצם צריכים להתבלל? הקדוש ברוך הוא בעצם יודע ממנו.
כן.
מה עובר עלינו ומה אנחנו רוצים.
כן.
ואז אמרנו שאנחנו בעצם, כדי לקבל את השפע, אנחנו צריכים להגביש אותו בדיבור, להוציא אותו בדיבור כדי שנוכל לקבל את השפע. במקום אחר, רבי נחמן כותב שדווקא על ידי מחשבה, בלי דיבור, אם באופן מסוים של מחשבה, נוכל לפעול מה שהוא רוצה באופן מאוד מסוים של מחשבה דווקא. אז זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה...
אז רגע, בוא נתרכז רגע בשאלה הזאת. רבי נחמן מדבר על הכוח של המחשבה בכמה מקומות, אבל בכל המקומות הוא אומר שבסופו של דבר התכלית זה להגיע לדיבור. כמו בקשר בין אנשים, אם אני חושב שאתה בן אדם נחמד ואני מרגיש שלך רגשות טובים, זה לא קשר בינינו. מה שיאפשר קשר זה שאני אדבר איתך על זה. או אם אני מרגיש ש... יש משהו שאני רואה שאתה צריך לשנות ואני יכול לעזור לך, אז זה לא מספיק שאני חושב את זה, אנחנו צריכים לדבר על זה. קשר זה דיבור, גם עם הקדוש ברוך הוא, גם עם התורה, גם עם בני אדם. מחשבה יש לה כוח, אבל אנחנו רוצים קשר, וקשר זה דיבור, קשר זה לא מחשבה, מחשבה זה לא קשר. זה יש לזה כוח, אבל זה לא קשר. המילה דווקא היא לא נכונה, זה לא מה שכתוב שם. אז זה אפילו, זה בא להגיד לא דווקא, אלא אפילו על ידי מחשבה אפשר לפעול. אבל זה מדבר על כוח המחשבה. כוח המחשבה זה כוח המחשבה, אבל בשביל להגיע למה שאנחנו רוצים, אז זה דווקא דיבור, זה לא מחשבה, זה דווקא לא מחשבה. זה דווקא כן דיבור. שם מדבר על כוח המחשבה, שאפילו המחשבה יש לה כוח מאוד גדול. אבל השאיפה שלנו זה להגיע לדיבור, זה משהו אחר.
לא נעימה או איזה מצב שלא נעים לנו אותו ואיך אנחנו מתמודדים אותו, אז אמרנו שלקחת את הדבר הזה ולדבר איתו קצת לפתוח אותו. גם בעניין הזה יש עוד איזשהו עניין של שמיעה בזיינו ידום ואשתו. עוד פעם, השאלה של שתי השאלות הן בעצם מוקדות, מתי לעבוד עם דיבור ומתי לעבוד עם שתיקה. איך לדעת מתי לעשות מה? גם בעניין של ביזיון יש פה את שתי העניינות, וגם בעניין של לפעול במציאות, אני מבטא שפע גם כן, אני תשלם.
ישמע בזיונו אדום וישתוק, ומה שאנחנו מדברים זה אותו דבר. כי מה הכוונה ישמע בזיונו אדום וישתוק? בזיונו זה לאו דווקא משהו שבא מבחוץ. אוקיי, אז יפה. אז בן אדם מרגיש בזוי. אז הנה, מצד אחד כתוב שצריך לשתוק, וכאן רבי נחמן אומר שצריך לדבר. אז איך זה הולך? אז הנקודה היא פשוטה. מה ההפך של לשתוק? להגיב כדי לפתור את זה. בוא נעבור הלאה. לא, אתה אומר שאני, נגיד שמישהו מבזה אותי מבחוץ, אתה אומר שאני לא שווה כלום, אני כן שווה. ההפך מלשתוק זה לדחות את זה ולפתור את זה וללכת הלאה. לשתוק פירושו, אני מקבל את זה. עכשיו רבי נחמן אומר, לא רק שאני שותק ומקבל את זה, אני גם מדבר על זה, לא פותר את זה. זה עוד יותר לשתוק. אני אגיד, נכון, אני מרגיש מבוזה, נכון, אני מרגיש כך וכך. השתיקה משמעותה כאן הכנעה, לא רק שתיקת הפה. זה, בוא נגיד, הדרגה הבאה. קודם כל, לשתוק זה לקבל את זה. אוקיי, זה המצב שלי. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון זה להכיל אותו ולדבר על זה. הפתרון זה לא לדבר על משהו שיעביר את זה הלאה. אתה יכול גם בשתיקה להתנגד. לשתוק הכוונה לא להתנגד. אל תתנגד. תגיד, אוקיי, זה מה שעובר עליי. ורבנו אומר, לא זו בלבד שאתה תקבל את זה, שזה הפירוש של השתיקה, אלא אתה גם תיתן לזה ביטוי ותודה בזה שזה המצב. אז ככה זה ייפטר. זה המשמעות של השתיקה. השתיקה זה לא סתם לא לדבר, כי אתה יכול גם לא לדבר ולהיות בהתנגדות. נגיד שמישהו אומר לי שאני לא בסדר ואני שותק בשביל להראות לו שאני כן בסדר, אז איזה מין שתיקה? זה לא שתיקה, זה התרסה. כמו שילד אומרים לו, אז הוא שותק, כאילו, דווקא. אז לשתוק זה לאו דווקא מה שרבי נחמן מדבר פה כפשוטו, כי יש שתיקה שהיא התנגדות. לשתוק זה להיכנע. בסדר, אני שומע, אני מקבל, ולא רק שאני שומע ומקבל, אני מוכן גם להודות בזה ולדבר על זה, שמה, שזה המצב. לא, אני לא פותר את זה בדיבורים. בסדר? כן. כן. לא, אני לא שומע אותך טוב. אז דיברנו על זה קודם, נדבר על זה שוב. אם אני לא עושה את זה לעצמי, אני לא יחסת את זה לאף אחד. אם אני לא יודע להכיל את עצמי ולהקשיב לעצמי ולנחם את עצמי ולפייס את עצמי, אז אין לי מקום לאף אחד, ואני לא יכול לעשות את זה בכוח, כי זה הכי גרוע. זה נורא קשה להגיד לילד שלי או לבן זוג שלי, תשמע, אני האמת אף פעם לא יכול לשמוע אותך ואין לי אף פעם מקום בשבילך, אבל זה עדיף להגיד את זה ולהגיד, ואני עובד למצוא מקום לעצמי ואני אמצא מקום גם לך, מאשר להגיד לו, כן, מה אתה רוצה, ובלב לסנוע אותו. עדיף להגיד לבן אדם, ממש סליחה, אפילו בן אדם קרוב, אני פשוט לא יכול, אני עמוס, אני אעשה עבודה לפנות את הלב ולהיות בשבילך, כי אני רוצה להיות בשבילך, ואני פשוט לא יכול. זה עדיף להגיד ככה, מאשר להגיד לו, כן, מה רצית, ולסנוע אותו. כי זה פוגע בו, זה יותר אכזרי. אני לא יכול כרגע, אני אשתדל, או אני יכול 5 דקות. אז מה הוא עושה? אני בהכריח אותי להכיל אותו?
לא, הוא יצא לך, פתא הוא יצא לך, או שהוא ידיד
אש. אתה מוזמן לנסות את זה, ואם אתה תעשה את זה ממקום של הכנעה, אתה תראה שזה בדיוק משיג את ההפך. זה מפתיע, אבל זה משיג את ההפך.
לא, אני
מקבל את זה. אם אתה בא בהכנעה...
לא, הפוך, אתה... אני גם סיטואציות הפוכות.
שמה? אז בוא נגיד לך מתי זה עובד ומתי זה לא עובד. זה נורא פשוט. אם אתה אומר למישהו, תשמע, אני לא שם, ובעצם הסאבטקסט הוא, אני לא שם, כי לא בא לי עליך, ואין לי ראש, עזוב אותי, תרד מני, אני פשוט לא שם. אז בטח שהוא כועס. אבל אם אתה אומר, תשמע, כרגע אני לא שם, אבל אני מה זה רוצה להיות שם? אז הוא יקבל את זה באהבה. אתה מבין? זה לא הטקסט, עוד פעם, זה מאיפה אתה מביא את זה? אם באמת אכפת לך, חבל לך, צר לך שאתה לא שם, ואתה רוצה להיות שם, אז אחלה. אבל אם אתה לא שם בשיטה, אז לך לעזאזל, מה אמרת פה, אתה לא שם, אז בשביל מה התחתנתי איתך, מה זה אתה לא שם? אתה מבין? אז זה כל אחד יודע על עצמו, כאילו, מאיפה הוא מביא את זה? זה לא עכשיו, יאללה, מצאנו סיסמה, אני לא שם? לא, אני מצטער, לא יכול להכיר אותך, תשמע, לא יכול. תשמע, למדנו בשיעור להגיד את האמת, אני לא שם, ביי. אני לא שם, עזוב אותי. אז גם כשאני אומר אני לא שם, אז צריך להיות אכפת לי שאני לא שם, ואז השני מוכן להתפייס לזה, כי יודע שזה, אתה עובד על זה, והוא יעדיף את זה מאשר משחק שאני שם. כי זה הכי גרוע, כי כולנו אכלנו את הלוקשים האלה, שכל הזמן חייכו אלינו ושיחקו לנו משחקים של מתעניינים, ואף אחד לא התעניין, אז בסוף אנחנו לא מאמינים לכלום. מה קורה לילד, כשאמא שלו אומרת לו, איך אני אוהבת אותך, ובלב היא מרגישה רואה אלווה שתמות? מה קורה לו? זה לא חריף בכלל. אתה לא מכיר? אתה יודע מה, לא. בוא נעשה את זה יפה. איך אני אוהבת אותך? לך לעזאזל. טוב? עושה את זה עדין יותר. לא הלוואי שתמות, רק תצא לי מהעיניים. צא לי מהעיניים, מהר. מה ילד מרגיש כשהוא מקבל מילים שלא תואמות להרגשה של הבן אדם שאומר אותה? מה הוא מקבל? הוא מקבל הדרכה להיות בן אדם מנותק. כי הוא אומר רק שנייה. אני אוהבת אותך, זה מה שהיא אמרה. אבל אני מרגיש שהיא לא רוצה אותי בכלל עכשיו. וילד אין לו עכשיו חשבונות, היא עצבנית, לא עצבנית. גם בן זוג אין לו את החשבונות האלה. היא פשוט לא רוצה אותי, לא אוהבת אותי. אבל היא אומרת לי שכן. אז מה זה אומר? זה אומר, זה אוטומטית הכל נעשה בשניות. זה אומר שכנראה זה אהבה. הנה, קיבלתי פירוש לאהבה. מה זה אהבה? אהבה זה להגיד, אני אוהבת אותך. ולא להרגיש כלום. אוקיי, הבנתי. זה יקרה לי עוד כמה פעמים, ככה גם אני אוהב. הוא לומד להיות בן אדם מנותק. הוא לומד להיות בן אדם סמלי, כי זה מה שהוא קיבל. אז עדיף שאמא תגיד לילד, אני לא יכולה עכשיו, קשה לי מאוד, אני מאוד רוצה, אני לא יכולה כרגע. אוקיי, הנה האמת, היא לא יכולה כרגע, אבל יהיה לה זמן שהיא תאכל, בעזרת השם, אם היא תטפל בעצמה, היא תאכל גם לטפל בי. וככה זה גם בני זוג. טוב. תודה לכולם, לילה טוב, נראה אתכם בשבוע הבא.